שלום וברוכים הבאים. היום אנחנו צוללים לתוך מאמר אחד ספציפי של חן שאולוב. זה חלק ב' בסדרה שלו, והכותרת היא די חריפה. כלב נובח לא נושך, אורי חנניה שראי, ספר זוהר שווה מינות ועבודה זרה.
כן, כותרת מאוד, מאוד ישירה.
נכון. והמאמר בעצם תוקף את הייחוס המקובל של ספר הזוהר לרבי שמעון בר יוחאי, רשב"י. זה בא כתגובה לדברים של מישהו בשם אורי שרד.
וצריך להגיד, השפה שם היא בוטה. כלב פגני, ספר האופל.
בדיוק. אבל המטרה שלנו פה היא לא לאמץ את הסגנון, אלא באמת להבין את קו הטיעון של שאולוב במאמר הזה. למה הוא חושב שזה לא רשב"י?
זהו, אנחנו רוצים לפרק את הטענות שלו. למה לדעתו הזוהר הוא מאוחר יותר, מה הבעיות שהוא רואה בו, ואיך הוא עונה ספציפית לאותו אורי שראי. אוקיי, אז הוא פותח בטענה שנשמעת כאילו די דרמטית. במשך 1100 שנה אחרי רשב"י, הוא טוען, אף פוסק הלכה, אף אחד, לא מזכיר את ספר הזוהר. הוא ממש מצטט. חרף העובדה ש-1100 שנה מזמן רשב"י, אף אחד, ואפילו לא פוסק אחד, הזכיר ספר זה. והשתיקה הזאת, מבחינתו, היא הוכחה.
הוכחה למה שהוא קורא לו תוכנית זדונים של נוכלים מחשפי מרורים. שוב, שפה קשה.
כן, והוא גם דוחה את ההסבר המקובל שהספר היה פשוט גנוז, נסתר.
מעניין, איך הוא דוחה את זה?
הוא שואל כאילו, למה שחכמים יסתירו תורה כל כך חשובה? הרי להסתיר תורה זה בעצם חטא.
נכון, והוא גם טוען שאיזה מכתב שמייחסים לרמב"ם, מגילת סתרים, זה פשוט זיוף מאוחר יותר. כלומר, הוא לא מקבל את התירוץ של הספר היה סודי.
הבנתי. ואז הוא עובר מההיבט ההיסטורי לתוכן של הזוהר עצמו.
בדיוק. ושם הוא טוען שיש סתירות, למשל, בין מה שכתוב בזוהר לבין מה שרשב"י אומר בתלמוד.
כמו מה למשל?
אז למשל, רשב"י בתלמוד, במסכת סנהדרין, אומר משהו מאוד חריף. כל המשתף שם שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם. לא לערב שום דבר עם הקדוש ברוך הוא, כן עיקרון הייחוד.
נכון. ואז, טוען שאולוב, בא הזוהר ומשתמש בביטויים כמו קצר אפים לאל, או אפילו מתאר את האלוהות במונחים כמו אבא, אמא, בן, בת.
שזה יכול להישמע קצת בעייתי מול הרעיון של אל אחד מופשט לגמרי.
בדיוק. ושאולוב ממשיך ומצטט את הרב יחיא קפח, שהיה מתנגד חריף לקבלה מתימן.
אהה.
לטענת שאולוב, הרב קפח אמר שהזוהר ממש מזלזל במשנה, קורא לה הצלמה דמחתיה אבנה, פסל שאבן נפצה, או קליפה.
וואו.
וזה בניגוד גמור ליחס של רשב"י למשנה בתלמוד, שהייתה יקרה לו אפילו מהמקרא.
נכון מאוד. ושאולוב מוסיף שהזוהר מלא ברעיונות שהוא רואה כזרים ליהדות, קצת מהנצרות, קצת מהפילוסופיה היוונית, ואמונה בכל מיני סבות רוחניות שיורדות זו מזלו.
אוקיי. ואז מגיעה נקודה אחרת שהיא אולי יותר טכנית. אנכרוניזמים.
כן, דברים שלא מסתדרים עם ציר הזמן.
זה טיעון קלאסטי נגד קדימות הזוהר.
כמו הדוגמה הכי מפורסמת שהוא מביא. רשב"י, חכם מהמאה השנייה, מתואר בזוהר מדבר עם המוראים, חכמים שחיו איזה 150 שנה אחריו. זה באמת קצת קשה להסביר.
מה ההסבר המקובל לזה?
ההסבר של המקובלים, כמו חיים ויטל, היה שרשב"י ראה את הנשמות שלהם ברוח הקודש.
ומה שאולוב אומר על זה? אני יכולה לנחס.
הוא די לועג לזה. שואל מי פתי יאמין לדברי השטות הזו. אוקיי, יש עוד דוגמאות לאנכרוניזם?
כן, הוא מזכיר את השימוש במילה נצרות. הוא טוען שהמושג הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, עוד לא היה קיים ממש בתקופת רשב"י.
מעניין.
ויש עוד משהו. סתירה לכאורה בין מדרש לרשב"י, ששם רשב"י מקלל מי שקורא למלאכים בני אליה, לבין תיאורים בזוהר שלכאורה כן עושים את זה, וזה מזכיר קצת את ספר חנוך החיצוני.
וכל הדברים האלה, השתיקה, הסתירות, האנכרוניזמים, מובילים אותו לוויכוח מאוד ספציפי עם אותו אורי שרי.
על מה?
על תפילין בחול המועד.
נושא הלכתי לגמרי. מה הטיעון שם? שאולוב שואל ככה. הזוהר, שמיוחס לרשב"י, אוסר להניח תפילין בחול המועד, ולא סתם אוסר ומשתמש בביטוי החריף מאוד, קוצץ בנקיעות, שזה כמעט כמו כפירה. נכון, ביטוי חמור. אז שאולוב שואל, אם זה כל כך חמור, וזה באמת מרשב"י, למה רשב"י לא אמר את זה לבני דורו? למה רבי מאיר לא ידע מזה? למה רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, לא קיבל את המסר הזה? ומה ענה לו שראי?
שראי כנראה ענה משהו על זה שרבי יהודה היה עוד נער, אבל שאולוב מבטל את זה.
איך? הוא מפרש מחדש את הגמרא שאומרת שרבי יהודה ראה את רבי מאיר מאחוריו. זה לא שלא ראה את פניו, אומר שאולוב, אלא שישב בשורה רחוקה יותר בבית המדרש, אבל הוא כן למד ממנו.
כלומר, רבי יהודה למד מרבי מאיר שהיה בן דורו של רשבי. אז אם רשבי אסר, זה היה אמור לעבור.
בדיוק. ומכיוון שאין שום זכר לאיסור הזה עד שהזוהר מתפרסם, 1,000 שנה אחר כך, אז מבחינת שאולוב זו הוכחה שזו המצאה מאוחרת, תוכנית סדונית לבטל את המצווה הזאת.
מסקנה מאוד נחרצת.
כן.
ונשארנו עם עוד נקודה אחת במאמר שלו. מה קורה עם הטענה שכל הזוהר זה בעצם משלים, אלגוריות, לא דברים כפשוטם?
נכון, הוא מתייחס גם לזה.
ומה הוא אומר?
הוא דוחה את זה משתי סיבות עיקריות. קודם כל הוא שואל, אם הכל רק משל, אז למה בונים על זה טילי-טילים של הלכות למעשה, כמו האיסור הזה של תפילין בחול המועד? זה לא הגיוני לבנות הלכה מחייבת על משל, נקודה מעניינת. ומה השנייה? השנייה היא סוג של טענה על סטנדרט כפול. הוא תוהה, למה כשמגיעים לזוהר אז אומרים שזה סוד ומשל, אבל כשמגיעים לדרשות של חז"ל בתלמוד, שלפעמים גם נראות מוזרות או מקשימות, אז שם נוטים לטענותו להבין את זה כפשוטו.
הבנתי. אז אם נסכם את מה שעולה מהמאמר הזה של שאולוב, הוא בעצם מציג סוללה של טיעונים היסטוריים, תוכניים, קרונולוגיים והלכתיים, כדי לטעון שספר הזוהר הוא לא מרשבי, אלא יצירה מאוחרת, עם השפעות זרות ובעיות רבות, שהופצה לדעתו בצורה לא ישרה.
נכון, זו התמונה שהוא מציג, חשוב להדגיש במאמר הספציפי הזה שהוא תגובה לאורי שראי, זו עמדתו.
וכל הפולמוס הזה, העוצמה של ההתקפה הזאת, על ספר שהוא כל כך יסודי בקבלה, זה באמת מעורר מחשבה.
בדיוק, וזה אולי מוביל לשאלה קצת יותר רחבה, שלא נאמרת במאמר עצמו, אבל עולה מהדיון. מה כל זה בעצם אומר לנו על המתחים הפנימיים שהיו ועדיין קיימים בתוך העולם היהודי המסורתי עצמו? מתחים לגבי מה? לגבי מיסטיקה, לגבי סמכות של טקסטים, לגבי איך מתמודדים עם רעיונות שנראים חדשים או שונים בתוך מסורת עתיקה. הוויכוח הזה על הזוהר הוא אולי מקרה קיצון, אבל הוא חושף קווי שבר ודרכי התמודדות שונות שהיו קיימות לאורך ההיסטוריה היהודית, וזה משהו שכדאי אולי להמשיך ולחשוב עליו.